שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק נוסף, לפרק השישי של העונה השלישית של משחקי הכסף, צ'צ'נג צ'צ'נגה. ובפרק הזה, גבירותיי ורבותיי, אני הולך לדבר איתכם על עיקרון מעולם ההשקעות, על שני עקרונות מעולם ההשקעות. הראשון נקרא עלות אלטרנטיבית, ועיקרון נוסף שנקרא ניהול סיכונים, אבל אחרי שאני אסביר את העקרונות האלה, אני אסביר איך אני משתמש בהם בחיים האישיים שלי, ולא רק בהשקעות ולא רק בעסקים, ולמה לדעתי אנשים שלא מכירים את המונחים האלה ולא מתנהלים לפיהם, מונעים מעצמם להתפתח בחיים שלהם, אם זה בחיים האישיים, הזוגיים, העסקיים וכולי. אז תישארו איתי, כי הולך להיות לנו מאוד מאוד מעניין. ולטובת אלו מכם שלא מכירים אותי, אני אציג את עצמי, לי קוראים דניאל דמרי, אני בן 32, סוחר ומשקיע מקצועי בבורסה, באופן כללי. אני בן אדם של השקעות, בן אדם של עסקים, ולאלו מכם שכמו שאמרתי, שומעים את הפרק הזה בפעם הראשונה, ממליץ לכם בחום לעבור לתחילת הפודקאסט הזה, לעונה הראשונה, לפרק הראשון, ולרוץ על כל הפרקים עד שאתם מגיעים לפרק הזה, כי יש המשכיות וכי למדנו המון וכי היה לנו כיף, ואתם לא רוצים לפספס את זה. אז בואו נתחיל. אני רוצה להתחיל בזה שאני אדבר על התקופה שאנחנו נמצאים בה היום. היום אנחנו נמצאים בתקופה שהיא מאוד מאוד מעניינת ומאוד קריטית, ואני מדבר על זה לא מעט, אם זה בפודקאסט הזה, שדיברתי על זה הרבה בפרקים הקודמים, אם זה באינסטגרם, אם זה בטיק טוק, ביוטיוב, בכל מקום בערך. עכשיו, למה אני מתכוון כשאני אומר שאנחנו נמצאים בתקופה שהיא מעניינת וקריטית? אז אני אחלק את זה לשני חלקים, ואני אתחיל עם זה שאני אסביר למה אני מתכוון כשאני אומר תקופה מעניינת. תראו, זה לא סוד שהעולם שלנו עבר שינויים קיצוניים בשנים האחרונות. אם זה בדרך שבה אנחנו צורכים מידע, אם זה בדרך שבה אנחנו מתקשרים עם הסביבה שלנו, בדרך שבה אנחנו מכירים אנשים חדשים, צרכים חדשים שנולדו לנו, שבעקבותם נולדו גם משרות חדשות, עסקים חדשים, משברים שלא הכרנו, כמו הקורונה, שזה אחד המשברים הכי גדולים שידעה האנושות, ה-AI, שצץ משום מקום לעולם, והולך לעשות פה שינויים מטורפים בשנים הקרובות. עכשיו, יש עוד הרבה דברים שאפשר לגעת בהם, אבל מה שאני רוצה לגעת בו, זה שבתקופות כאלה קורים שני דברים. קודם כל, יש הרבה מקצועות שהופכים ללא רלוונטיים. מצד שני, נולדים הרבה דברים חדשים, ובתקופות כאלה אפשר לעשות הרבה מאוד כסף. עכשיו, אני רוצה להסביר למה אני מתכוון שאמרתי שאנחנו נמצאים בתקופה שהיא קריטית. תראו, אני אגע בכמה דברים, ואני אתחיל עם יוקר המחיה, אוקיי? זה לא סוד שיוקר המחיה עולה בצורה קיצונית. הוא עולה בקצב מאוד מאוד מהיר, ובצורה כזו שלא תואמת בכלל את העלייה בשכר של רוב האנשים. תחשבו על זה רגע, אם יוקר המחיה היה עולה, אבל ביחד איתו, היו עולות גם המשכורות שלנו, באותו היחס, אז לא הייתה בעיה, אין בעיה שיעלה, אני מגובה, אני מקבל עוד כסף. אבל איפה הבעיה? שזה לא המצב. יוקר המחיה עולה, המשכורות של רוב האנשים ממש לא עולות, וגם אם כן, ממש לא באותו היחס ולא באותו הקצב. ואז מה קורה? לאנשים נשאר פחות כסף בכיס. וזה מאוד מאוד מורגש. תחשבו על זה רגע, פעם בן אדם שעובד במשרה רגילה ממוצעת יכול להרשות לעצמו לקנות בית. היום זה לא רלוונטי גם לאנשים שמרוויחים הרבה כסף. הייתם הולכים לסופר פעם עם 1,000 שקל, יוצאים עם 20 שקיות. היום אנחנו יוצאים עם שקית וחצי, ואנחנו צריכים להגיד תודה. עכשיו, אם אני צריך להסתכל אחורנית על ציר הזמן, אני יכול לשער שהבעיה הזו רק הולכת להחריף. לכן אני מאוד מאמין, אני ועוד רבים אחרים, שבשנים הקרובות הולכות להיות פה שתי קבוצות עיקריות. קבוצה אחת תהיה קבוצה קטנה של אנשים שחיים ברמת חיים מאוד גבוהה, והקבוצה השנייה, שזה יהיה הרוב, לצערי, זו קבוצה גדולה של אנשים שעובדים סביב השעון כדי לשרוד. זאת אומרת, מעמד הביניים הולך להישחק. הוא כבר נשחק. הוא פשוט הולך להיעלם. ועדיין רוב האנשים ממשיכים בשלהם, גם כשהם רואים שזה לא מספיק, גם כשהם מרגישים את הקושי. עכשיו נשאל את השאלה, למה זה קורה? עם כמה שזה נשמע לנו הזוי ולא הגיוני, למה זה עדיין קורה? למה אנשים ממשיכים בשלהם, למרות שהם מרגישים שזה כבר לא מספיק? אז הסיבה הראשונה היא שיש אנשים שלא מכירים משהו אחר. הם לא יודעים מה לעשות. זאת אומרת, אני מדבר פה על אנשים שאפשר לקרוא להם האנשים של פעם, בסדר? אני מדבר על אנשים שלא חשופים למה שקורה היום בחוץ, בעולם החדש נקרא לזה, בסדר? אני מדבר על אנשים שאין להם רשתות חברתיות, שהם לא צורכים תכנים כמו שאתם צורכים, כי בואו, כל מי שמאזין לפודקאסט הזה, בסדר? זה אנשים צורכים עוד תכנים, כנראה, תכנים של כסף, של עסקים, של התפתחות אישית, זה לא אתם. אתם לא אנשים של פעם. הסיבה השנייה היא שאנחנו בתור בני אדם לא אוהבים שינויים. זה מפחיד אותנו. זה מפחיד אותנו כי שינוי אומר שאנחנו צריכים במידה מסוימת להתמודד עם הלא נודע, עם אי ודאות. אנחנו לא יכולים לדעת בוודאות של 100% מה השינוי הזה יביא איתו. תחשבו על זה רגע. וזה לא ישאל לנו טוב כי אי ודאות מתפרשת לנו במוח כסכנה. זו הסיבה שרוב האנשים ימנעו משינויים, וזאת הסיבה שרוב האנשים יעדיפו את המוכר שלהם, גם אם המוכר שלהם הוא לא טוב, גם אם הוא רע. תחשבו כמה אנשים אתם מכירים, ויכול להיות גם שחלקכם כאלה במקרים מסוימים, שנמצאים בזוגיות שלא טובה להם, בעבודה שהם לא אוהבים, בתואר שהם לא רוצים, והם עדיין לא עוזבים. למה? כי הם לא יודעים מה מחכה להם בצד השני. הרבה אנשים מאמינים שהשד שהם מכירים, שהרע שהם מכירים עכשיו, הוא עדיף על מה שהם לא מכירים. ואני אומר, אל תהיו בטוחים לגבי זה בכלל, כי אם לא טוב לכם עכשיו, אם לא תעשו שינוי, זה רק ילך ויהיה יותר גרוע. ותיקחו בחשבון עוד אלמנט, את האלמנט של הזמן. ככל שעובר הזמן, יהיה לכם יותר קשה לעשות שינוי, כי אתם מתבגרים, ויחד עם זה, גם ההתחייבויות שלכם, יש לכם פתאום יותר התחייבויות, כי פתאום לעשות צעד, שיש פה אי ודאות, או מידה מסוימת של סיכון, זה נהיה יותר קשה. כי כמו שאמרתי, פתאום יש עוד דברים שלוקחים בחשבון, אם זה משכנתה, משפחה, ילדים, זה כבר לא רק אתם במשוואה הזו. וזו הסיבה שזה יותר קשה. ואני בטוח שאם יש פה חבר'ה שמאזינים, והם כבר בנקודה הזו, שיש להם עוד התחייבויות, הם יכולים להזדהות עם מה שאני אומר. ואני מדגיש גם משהו שהוא מאוד חשוב. אני לא אומר שזה לא אפשרי עבור אותם חבר'ה להשיג שינוי, או להשיג הרבה יותר ממה שיש להם היום. אני פשוט אומר שזה יותר קשה. עכשיו, אחרי שהבנו שלרוב האנשים קשה עם שינויים וקשה להם לקבל החלטה, חשוב לציין משהו. גם אם אתם מחליטים שלא לקבל החלטה בנושא מסוים, גם זו בעצם קבלת החלטה. וגם לזה יש מחיר. ופה אני רוצה לגעת במונח שדיברתי עליו קודם מעולם ההשקעות, שנקרא עלות אלטרנטיבית. עלות אלטרנטיבית זה אחד העקרונות הכי חשובים בכלכלה ובשוק ההון, ובפשטות העיקרון הזה מסביר את העלות של כל החלטה ובחירה שאנחנו עושים בחיים. בין אם זה בשוק ההון, בזוגיות, בעבודה, או פשוט ביום יום. כל החלטה שאנחנו מקבלים באה על חשבון החלטה אחרת. ואם אנחנו בוחרים בהחלטה הלא נכונה, יש לזה מחיר שלפעמים אנחנו בכלל לא מודעים אליו, אבל אנחנו כן נשלם עליו מחיר. אני אתן כמה דוגמאות כדי שנוכל להבין את העיקרון הזה טוב יותר. נניח ואני השקעתי עכשיו סכום מסוים בשוק ההון, אוקיי? ועשיתי בחודש הראשון תשואה של 10% על הסכום הזה. מדהים, אחלה תשואה בחודש. אממה, באותו חודש, מדד הנסדק עשה תשואה של 15%. אז מה קרה? אני הפסדתי 5%. עכשיו, כמובן שפרקטית מעשית לא הפסדתי כלום, אבל אם הייתי מקבל בחירה שונה, והייתי בוחר את הבחירה הזו, זו הייתה בחירה טובה יותר. הייתי מרוויח יותר. עוד דוגמה. נניח ואני עכשיו ראש עיר, ויש לי שטח שאפשרתי לבנייה, ואני מחליט לבנות שם מתנס. מתנס שישרת דווקא את האוכלוסייה החלשה. מדהים, יהיו שם חוגים, יהיו שם שיעורים, מסובסדים, במיוחד לאוכלוסייה הזו. באותה נשימה, יכלתי להחליט שאני בונה שם עכשיו איזה מרכז מסחרי ענק, או איזה מגדל מטורף, גוזר שם עיסוי מטורף, העירייה מרוויחה הרבה כסף, ואולי הייתי יכול לעזור לאוכלוסייה הזו בצורה שהיא שונה, שהיא טובה יותר, אי אפשר לדעת. עכשיו, בואו נראה עוד דוגמאות איך זה בא לידי ביטוי בחיים הפרטיים שלנו. הרי אמרתי לכם שאת העקרונות האלה אני לוקח ומדביק גם על החיים האישיים שלי. אז בואו נניח, ואני עכשיו השתחררתי מהצבא, ואני יודע כמה דברים. אני יודע שאני רוצה להרוויח הרבה כסף, ללמוד על עסקים והשקעות, ובזה אני רוצה לעסוק שאני אגדל. והשתחררתי מהצבא ויש לי שתי אופציות של עבודה. האפשרות הראשונה, ללמוד ממישהו כזה, איש עסקים, מצליח, לעבוד אצלו בחברה, ללמוד ממנו. אממה, כמה דברים. העבודה מאוד קשה, עובדים הרבה שעות ביום, יש לחץ בעבודה, לפעמים הוא גם הגיע איתי הביתה, הלחץ הזה, וכל זה, והמשכורת לא כל כך גבוהה, לא בשלב הזה. מצד שני, האופציה השנייה, זה עבודה שהיא יותר כיפית, נקרא לזה. אוקיי, נניח משהו בחיי הלילה, ונניח ששם אני גם מרוויח יותר כסף, בטווח הקצר. אני יכול לצאת תוך כדי העבודה, זה חלק מהעבודה, אני נהנה יותר, אני יכול להכיר בחורות, יש לי שם יותר חבר'ה, אין לי לחץ נפשי שנובע מהעבודה, ואני צריך להחליט. על מה אני הולך. עכשיו, לא משנה איזו בחירה אני אקח, אני אצטרך לשלם מחיר כלשהו. אם אני בוחר באופציה הראשונה, שאני הולך לעבוד אצל האיש עסקים הזה, אני משלם מחיר כלכלי בטווח הקצר, כי אני ארוויח פחות מהעבודה היא בחיילי הלילה. מחיר חברתי, כי אין לי זמן לבלות יותר מדי עם חברים או להכיר אנשים חדשים. מחיר נפשי, כי יש לי לחץ בעבודה. אבל מצד שני, הרווח שלי בטווח הרחוק יותר יכול להיות מאוד מאוד גדול. אני אלמד כלים שלא ילמדו אותי באף מקום, ככל הנראה. אני אכיר אנשים ויצור קשרים שיוכלו לעזור לי הרבה מאוד בהמשך. שכנראה יהיה לי מאוד קשה להכיר אנשים כאלה אם אני לא במסגרת כזו. אני לומד ממישהו שאני רוצה להיות כמור. וכנראה הסיכוי שלי פה להגשים את היעד שאני רוצה להגיע אליו הוא יהיה יותר גבוה. עכשיו, אם אני הולך לעבודה השנייה, הסיכוי טוב שאני אתמודד עם פחות לחצים, מן הסתם. אני אבלה יותר, אני אצא יותר, אני אכיר יותר בחורות, אני אחרי חיים יותר רגועים, אני ארוויח יותר כסף מהעבודה השנייה, לפחות בטווח הקצר. אבל מצד שני, אני כנראה לא ארכוש בעבודה הזאת כלים שאני צריך כדי שיעזרו לי להשיג את מה שאני רוצה להשיג בעתיד. אני לא בונה את עצמי להמשך בעבודה הזו, כי זו עבודה שהיא זמנית מבחינתי. ואני לא יכול לבנות עליה כמשהו שבאמת יועיל לי להמשך החיים ולהשיג את המטרות שאני רוצה להשיג. ועכשיו, אני עומד בפני מצב שלא משנה מה אני אחליט, אני משלם מחיר, כלשהו. ואני רוצה להבהיר משהו מאוד מאוד חשוב. עיקרון העלות האלטרנטיבית מתייחס בעיקר לפוטנציאל הרווח הכספי שיכלתם להשיג מההשקעה או בחירה אחרת. אבל בפועל, במיוחד בדוגמאות מהחיים האמיתיים, וכמו הדוגמה הזו שהבאתי עכשיו, צריך להתחשב גם ברווח המנטלי והנפשי. האם זה משהו שאתם מוכנים לשאת אותו כדי להשיג את מה שאתם רוצים להשיג? שאלה מאוד חשובה שכל אחד חייב לשאול את עצמו. עיקרון נוסף, ומאוד מאוד חשוב בעולם ההשקעות, שאני משתמש איתו גם בחיים האישיים שלי, ואני ממליץ לכל אחד ואחת מכן לאמץ אותו גם, נקרא ניהול סיכונים. ניהול סיכונים בקצרה זה תהליך שהמטרה שלו היא לאתר סיכונים ולהעריך את עוצמת הפגיעה והנזק האפשריים בהשקעה מסוימת. נניח נכנסתי להשקעה מסוימת עם סכום מסוים, אני מראש רוצה לדעת כמה אני יכול להפסיד בו, וכמה אני יכול להינזק. אני אתן דוגמה מהעולם של שוק ההון שנוכל להבין את זה בצורה טובה יותר. נניח, ואני קניתי 10 מניות שכל מניה שווה 10 דולר. מה שאומר שאני מושקע בעסקה בסך הכל 100 דולר, נכון? 10 דולר למניה כפול 10 מניות שקניתי זה 100 דולר. עכשיו, אני לא מעוניין לספוג 100 דולר הפסד בכל העסקה, אני לא מעוניין לסכם את כל הסכום, אז מה אני עושה? אני מציב פקודת סטופלוס ב-8 דולר. סטופלוס, למי שלא מכיר, זו בעצם פקודת הגנה שאומרת שבמידה והמניה מגיעה למחיר מסוים, 8 דולר במקרה שלנו, המניה נמכרת באופן אוטומט. זאת אומרת, אני לקחתי פה סיכון בעסקה של 2 דולר למניה. נכון? קניתי מניה ב-10, אני אומר במידה ומגיעה ל-8, תמכור לי אוטומט, אל תחכה שהיא תרד ל-7, ל-6, ל-5, את זה אני לא מוכן לספוג, אני מוכן לספוג 2 דולר למניה, כפול 10 מניות שקניתי זה 20 דולר. זאת אומרת, אני שלם הבחירה הזו, ולפי כל החישובים שעשיתי, אני מוכן לספוג 20 דולר בעסקה. וזו ההסתכלות, גם בחיים, כמה אני מוכן לסכן ומה פוטנציאל הרווח. זאת אומרת, מה היחס סיכוי סיכון שלי? שוב אני אדגים מהעולם של שוק ההון. אם נכנסתי למניה הזאת במחיר של 10 דולר והחלטתי שאני מסכן 2 דולר למניה, ולפי החישובים והניתוחים שעשיתי, הצפי והפוטנציאל של המניה הזו בטווח הקרוב הוא להגיע לאזורי ה-16 דולר, אז אני סבבה עם זה. כי זה אומר שפוטנציאל הרווח שלי הוא פי 3 מהסכום שאותו אני מסכן. עכשיו, כמו שאמרתי, ככה אני מתנהל גם בחיים. כשאני מקבל הצעה או רוצה לקנות משהו, אני שואל את עצמי שאלה פשוטה. אוקיי, כמה זה עולה לי? מה נדרש ממני? מה אני צריך להביא איתי לשולחן? מה אני מסכן? ומה התמורה שלי או התמורה הפוטנציאלית שלי מהדבר הזה? ככה אני מקבל החלטות. ורוב האנשים, לא. רוב האנשים פועלים רגש. אני מנטרל אותו, אני פועל מהראש. אגב, זו גם אחת הסיבות העיקריות למה אני מאוד טוב במה שאני עושה, גם בהשקעות וגם בעסקים. עכשיו פה, רוב האנשים נופלים. רוב האנשים נופלים כשהם צריכים לקבל החלטות. במיוחד כאלה שמוציאות אותם מאזור הנוחות. מהסיבה הפשוטה, הם לא מעריכים את הסיכון שלהם בצורה נכונה מול פוטנציאל הרווח. אני חוזר, הם לא מעריכים את הסיכון שלהם בצורה נכונה מול פוטנציאל הרווח. אני אתן לכם כמה דוגמאות מהחיים. לגברים ששומעים אותי עכשיו, כל הפעמים האלה שראיתם בחורה שבאה לכם עליה, שעושה לכם את זה, שמוצאת חן בעיניכם באיזה בר, מסיבה, רחוב, קניון, לא משנה איפה. ורציתם להתחיל איתה. ולא עשיתם את זה? ניהלתם את הסיכונים שלכם לא נכון. הרי בואו נחשוב ביחד, מה התרחיש הכי גרוע שהיה קורה? הייתם מקבלים סירוב. יכול להיות שזה היה סירוב עם חיוך, ויכול להיות שהייתה מסרבת עם פרצוף תחת של חיה בסרט. בשני המקרים, זה כנראה נגמר פה. מצד שני, בואו נחשוב על פוטנציאל הרווח. יש מצב שהכל היה עובד כמו שצריך, והייתה בעניין שלכם, ויכול להיות שהיה לכם ערב בן זונה, ואולי הייתה חוזרת איתכם גם הביתה, והיה לכם סקס מפחיד, או מי יודע. הייתם מגלים שזאת אשת חלומותיכם, וזאת בת הזוג שתמיד חיפשתם. ככה או ככה, פוטנציאל הרווח הרבה יותר גדול מהסיכון. עוד דוגמה. בעל עסק, שעומד במקום כבר תקופה, והוא לא מכניס את הסכומים שהוא רוצה, או שאין לו מספיק זמן פנוי כמו שהוא היה רוצה, או שהוא לא מצליח לנהל את העובדים, או לא משנה מה, בעל עסק עם בעיה, שמחפש יועץ כלשהו שיכול לעזור לו, והוא מתחיל לחפש ולעשות סקר שוק, והוא מצא כמה. אממה, פגישה כזו עם יועץ עולה לו כמה אלפי שקלים. בואו נזרוק מספר, 5,000, לשם ההמחשה, אוקיי? מה ישר רץ לאותו בעל עסק בראש? מה יקרה אם זה לא יצליח? מי מבטיח לי שזה יעבוד? ואצל רובם זה ייגמר ב... טוב, אני אחשוב על זה, והם מתקדמו עם החיים שלהם. הם לא עוצרים לחשוב מה הם באמת מסכנים. שבמקרה הזה זה את הסכום לייעוץ, את הזמן שלהם, ואולי גם תחושת מרמור למקרה שזה לא יעבוד. הם לא עוצרים לחשוב מה יקרה אם זה כן יעבוד. מה יקרה אם זה כן ישתלם לי. הם לא עוצרים לחשוב על פוטנציאל הרווח האפשרי במידה וזה באמת יתברר כייעוץ איכותי. כי אם זו הייתה הסתכלות, רוב האנשים היו הולכים על זה. ואני חוזר עוד פעם על המשפט. רוב האנשים לא מעריכים את הסיכון שלהם בצורה נכונה אל מול פוטנציאל הרווח. רוב האנשים חושבים על מה יקרה אם זה לא יעבוד, זה פתאום נהיה פיל ענק, וצריך להכיר את זה. מי שיקיר את זה, יהיה לו יותר קל בחיים והוא יקבל החלטות נכונות יותר שנובעות מהיגיון ולא מרגש. כל פעם שאנחנו צריכים לקבל החלטה שמוציאה אותנו מאזור הנוחות, אנחנו אוטומט חושבים על מה יקרה אם זה לא יעבוד. שזה בסדר, זה מובן, ואני תמיד בעד להבין את הסיכונים, אבל תעצרו באמת רגע להבין מה באמת הסיכון שלכם פה. מה יכולה להיות עוצמת הפגיעה במידה וזה לא יעבוד? רוב האנשים כל כך מבועלים ממה יקרה אם זה לא יעבוד, כשהם אפילו לא עוצרים לשנייה להבין מה באמת יקרה אם זה לא יעבוד. מה אני באמת מסכן פה? ומה אני יכול להרוויח ביחס למה שאני מסכן? וזה הטבע שלנו. אנחנו אוהבים לדמיין תרחישים נוראים של מה יקרה אם זה לא יעבוד. והתרחישים האלה שאנחנו מדמיינים, ברוב המקרים יש סיכוי אפסי שזה באמת יתממש. יש לנו הרי נטייה להפוך אכבר לפיל, כשמדובר בהחלטות שמוציאות אותנו מאזור הנוחות, בהחלטות שיש בהן מידה מסוימת של אי-וודאות. האנשים שיוכלו רגע לעצור ולהעריך את הסיכון שלהם בצורה שקולה של, אוקיי, מה אני מסכן פה? כמה זה עולה לי? מה נדרש ממני? ולחשוב בצורה צלולה, האם זה סיכון שאני יכול לקחת במידה וזה לא מסתדר? אם לא, אז לא. אם כן, נהדר. אחרי שהבנתי שזה סיכון שאני יכול לקחת, נשאלת עוד שאלה. האם הסיכון הזה שווה את פוטנציאל הרווח? גם אם התשובה היא לא, אז לא, אין עסקה. אבל אם הפוטנציאל גדול יותר מהסיכון שאני לוקח, ואני חושב שזה משתלם לי, אז יש לנו עסקה. וככה צריך להסתכל על הדברים. ורוב האנשים לא שם. וזו הסיבה שהקלטתי את הפרק הזה. וככה אנחנו גם מסיימים. ואני מקווה שלמדתם, שלקחתם מפה כמה דברים, אני מקווה שהצלחתי לשנות לכם טיפה את התפיסה, ואני אומר לכם דבר כזה, אם תצליחו לעשות את הסוויץ' הזה, אתם תראו שאתם פתאום משיגים יותר דברים. עד כאן הפרק להיום, מקווה שלמדתם, מקווה שנהנתם, ואנחנו ניפגש בפרק הבא. להתראות.